רבותיי, אנחנו ממשיכים פרק ז' בנתיב העבודה. הגענו לדף צדיק ט', סוף העמודה הימנית. המהר"ל עוסק בעניין קריאת שמע, המשמעות העמוקה של קריאת שמע. בשבוע שעבר למדנו את הבירור המאוד מעמיק שלו על נוסח המדויק של הפסוק שמע ישראל, למה אדם צריך ככה לפתוח בישראל מצד הכלל, השייכות שלו לכלל, והשם אלוקינו השם אחד. עכשיו אנחנו עוברים לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כידוע, פסוק זה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אמר אותו יעקב אבינו כשהוא שמע מהבנים שלו שכולם מאוחדים באותה אמונה באל אחד. אז ענה יעקב אחרי שהוא שמע את הצהרת האמונים של הבנים שלו שהיו סביב מיטתו לפני פטירתו, שמע את כולם אומרים שמע ישראל, אין בנו שום פסול, שום גם, זה לא כמו אברהם יצא ממנו ישמעאל, לא כמו יצחק יצא ממנו עשיו, מיתתו שלמה, זה נקרא בלשון של רבותינו. הוא מאוד התפעל מזה, מאוד שמח מזה, שברוך השם כל זרו כשר למהדרין. אז הוא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. טוב, אז בואו נתחיל מהפסקה שבסוף העמודה הימנית בדף צדיק ט'. ואז, כאשר שמע יעקב קבלת מלכותו התברך, אז אמר ברוך שם כבוד מלכותו. כי כאשר השבטים היו אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ראוי ליעקב לומר ברוך שם כבוד מלכותו אחר הזכרת שמו. כי הזכרת השם הזה אינו כמו שאר הזכרת השם. כי בהזכרת השם הזה, שהוא אחדותו יתברך, השם הזה זה הכוונה, שם השם שמופיע בשמע ישראל, מה אנחנו מבטאים כאן? את אחדותו יתברך לגמרי, כי זהו מלכות שמיים, לכך היה אומר יעקב, ברור שאין כבר מלכותו לעולם ועד. מה מתכוון המהר"ל להגיד? ששמע ישראל זה בא להגיד שאין עוד מלבדו. השם אלוקינו, השם אחד, אין עוד מלבדו. זה הבאת הכרה במלכות השם בעולם באופן טוטלי ומוחלט. כל הכוחות שפועלים בעולם ללא יוצא מן הכלל, בין כוחות טבעיים, בין כוחות על טבעיים, בין כוחות גלויים, בין כוחות נסתרים, בין בני אדם, בין מלאכים, כולם הולכים בסופו של דבר לממש את הרצון האלוקי להצלחת עולמו של הקדוש ברוך. אין עוד מלבדו. הרי יש לאדם בחירה חופשית, ויכול להיות שאדם בבחירתו החופשית הוא ילך נגד רצון השם. נכון מאוד. ואז בא סוד מאוד גדול. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. איך היא תקום? עם רבות מחשבות בלב איש, איך היא תקום? אולי על כל דבר שקדוש ברוך הוא מחליט שילך ימינה, מישהו יחליט שזה ילך שמאלה. נכון? אבל החוכמה האלוקית, יתברך שמו האינסופית, יודעת לנצל את המחשבות של כל בני אדם כדי להגיע לייעוד האלוקי של העולם. איך עושים את זה? זה בדיוק הסוד של השם, שהוא משתמש בבחירה החופשית של האדם, ועם כל זה בסופו של דבר הצעת השם יתקום. לא הכוונה, יש אנשים שככה מבינים, רבות מחשבות בלב איש, מה זה משנה, הקדוש ברוך הוא מבטל את הכל בהינף יד, זה אכפת לי מה שחושבים, מה שעושים, לא מעניין אותי, הכל בטל ומבוטל. אבל זה לא נכון. לא נכון. הכל צפוי, אבל רשות נתונה. אז איך בסופו של דבר מלכות השם היא שלמה? כי ריבונו של עולם יכול לקחת את המחשבות של כולם, ואת המעשים של כולם, ועם כל זה, לגמור את הפזל הזה, ולעשות מזה תוכנית אלוקית שלמה. מדהים. וזה מה שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז כשיעקב שמע שבניו יש להם את ההכרה הזאת, את ההבנה הזאת, שזה כמובן נותן ביטחון עצום, הדבר הזה. אתה לא נבעל, אתה לא עצבני, אתה לא אומר מה יהיה, מה יקרה, אוי ובוי, זה הסוף. לא. אז הוא מאוד שמח, ואז הוא אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, או, חינכתי יפה. אני רואה שהקמתי משפחה למופת, שכולם מבינים את הדבר הזה. זה מה שכאן אומר המהר"ל. כי הזכרת השם הזה אינו כמו שר הזכרת השם. כי בהזכרת השם הזה, שהוא אחדותו יתברך לגמרי, כי זהו מלכות שמיים, לכך היה אומר יעקב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ודבר זה עוד יותר מן מה שאמרו השבטים, שמע ישראל השם אלוקינו. וברכה זאת אינו ראוי רק לאשר אינו גשמי. כלומר, להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה מדרגה כל כך עליונה, שזה בכלל לא פשוט להגיד את המשפט הזה. כי להגיד מילים זה לא הכוונה. הכוונה היא שאדם מביע את המילים מתוך הכרה מלאה. זאת אומרת, יעקב אומר, אני עכשיו רואה את זה. אני רואה איך מלכות השם בעולם שולטת. מכוח הבנים שלי, המאמינים שהשם אחד ושמו אחד, אני רואה איך מלכות השם בעולם מתבססת. אני רואה את זה. אז זה לא פשוט. כי כמו שאומר כאן המהר"ל, וברכה זאת אינו ראוי רק לאשר אינו גשמי. מה זאת אומרת? מי ששקוע בענייני החומר וענייני העכשוויות וענייני העולם מזיות וכו', אז הוא בטח לא רואה את זה, איך מלכות השם שולטת בעולם. אומר, מה פתאום, על מה אתה מדבר? תהיה ריאליסט. אתה אוטופיסט, אתה סתם חולם. אבל יעקב אבינו, בגלל מדרגתו עצומה, עד כדי כך שרבותינו אמרו שצורתו חקוקה בכיסא הכבוד, הוא רואה את זה. הוא עד כדי כך רואה את זה, שהוא ביקש לגלות את קץ הימין לבניו. זאת אומרת, הוא יודע איך הכל הולך להיות עכשיו. הוא יודע איך הדברים התגלגלו דרך כל ההיסטוריה, עם כל הקשיים, תהפוכות, מהפוכות, מה שאתה רוצה, הוא כבר יודע איך זה יצליח. אז הוא יכול להגיד, ברוך שם כבוד מלכותו למד, אני רואה את זה. אז זה לא כל כך פשוט. כדי להיות במדרגה הזאת, של ראייה כזאת, כל כך בהירה, עד לאחרית הימים, צריך להיות במדרגה מאוד מיוחדת, צריך להיות במדרגה של שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, זה לא כל כך פשוט. ויש לברך השם, כי השם הוא דבר שכלי לגמרי, כוונה דבר שכלי, פה המהר"ל מתכוון לדבר רוחני, שאין בו עניין, שאין פה שום צד גשמי. אז כדי שאדם יוכל לראות את המבט הזה, שיהיה לו מבט כזה לראות את מלכות השם בעולם, דרך ארבעת המלכויות, בבל, פרס, מדע, יוון, רומא, אירופה, אמריקה, כל זה, צריך באמת לא להיות אדם גשמי, צריך להיות אדם מאוד רוחני, כדי לראות איך יד השם מתפשטת, ביד חזקה ובזרוע נטויה, וראוי הברכה הזאת לעליונים, אשר הם בלא גוף, והם נבדלים, ראוי להם ברכה זאת, וליעקב, שהיה אחד מן האבות הקדושים, בפרט, ליעקב אשר היה קדוש, כמו שביארנו זה במקום אחר, דכתיב והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל, האלוהים של האדם הזה שקוראים לו ישראל, את קדוש יעקב. כלומר, יעקב אבינו הוא כל כך במדרגה של קדושה, שהוא דבק בשם, בשם הקדוש, אז הוא יכול לראות מעבר לכל המכשולים, מחסומים, מסכים וכו', הוא רואה את הכל. אז זה הוא יכול לברך ברכה שלמה, ולכך במקום קדוש, כמו בית המקדש, אתם זוכרים מה שאמרנו? שבית המקדש לא אומרים אמן אחרי הברכות. מה אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה פתאום? מה קרה? כי בית המקדש זה מקום קדוש. בית המקדש, הרגשת מלכות השם היא מאוד גדולה. במציאות של עולם הזה, הרגשת מלכות השם דורשת התעלות עצומה מצד האדם. זה לפי עבודת האדם, אז הוא יכול להתעלות ולראות את כל הטוב הזה. אבל בבית המקדש, המקום גורם. ועלית אל המקום. זה אמרו רבותינו, והמקום גורם. שמה, אפילו מי שלא במדרגה כזאת עליונה, זוכה מכוח המקום לראות ולהרגיש את זה. בבית המקדש רואים את מלכות השם. אז שמה, אחרי ברכה, לא אומרים אמן, אלא אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ולכך במקום קדוש, לכן צריכים ללכת למקום כזה. לכן אנחנו הולכים לשם, כן? הולכים לשם. אתמול הייתי בכותל במוצאי שבת, ישב שם יהודי תלמיד חכם, רב, מאוחר בלילה, ב-11, משהו כזה. נתן שיעור בדף היומי. מה המסכת עכשיו? זבחים. או, אני בדקתי שאתם יודעים. אז עכשיו, מסכת זבחים. אז מה הוא אומר לתלמידים? מה? מה? או, אתה רואה שאתה יודע. אתה יודע. אז הוא נתן שיעור שם במסכת זבחים. ואז הוא אומר לאלה שהתקבצו שם, וזה מאוד נחמד, מאוד יפה ככה. פתאום ברחבת הכותל, רבי נותן שיעור בדף היומי, אז הוא אומר להם, רבותיי, תדעו לכם שכתוב, ככה הוא אמר, תדעו לכם שכל מי שעוסק בתורת זבחים, כאילו מקריב זבחים. עכשיו אנחנו כאן, אנחנו קרובים מאוד לבית המקדש, אז צריכים לדעת שברגע זה אנחנו עסוקים בלבנות את בית המקדש ולהקריב שמה זבחים, ככה אמרו רבותינו, תרגישו. ואז הוא התחיל ללמד בהתלהבות כזאת, אנשים כבר ראו את עצמם, עוד מעט זה, אוטוטו, זה כבר כמה מטרים, הרי זה, אתה כמה מטרים ספורים ממקום המקדש. זה היה פילי פלאים לראות את האווירה הזאת, אנשים כבר מרגישים שמתעלים, ובזה פתאום נכנסים, לומדים, קודשים, זבחים, עניינים, פסח בזמנו, שלא בזמנו, וכו', מדהים. אז זה מה שהוא בעצם, זה המקום גורם. יש דבר כזה, רבותיי, שהמקום גורם, כמו שגם הזמן גורם, כמו שבשבת, כיוון שזה שבת קודש, אז גם הזמן גורם, שפתאום אתה מרגיש התעלות. אתה פתאום רואה דברים, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך, ונתך בלילות, מה זה קשור לשבת? הרי חוץ מהכותרת במזמור הזה, מה יש פה על שבת? פעם שאלתם את עצמכם, מזמור של יום השבת, אוקיי, טוב להודות לשם, זה מה לשמך, להגיד בוקר הזה, איך אמונתך בלילות. מה קשור לשבת פה, כל המזמור הזה? זה בדיוק העניין של השבת, שכיוון ששבת זה זמן קדוש, פתאום דברים שאתה לא רואה, מה שלא רואים מחול, רואים מקודש. הזמן גורם, הזמן גורם, המקום גורם, וכמובן גם האדם גורם. אז הוא אומר ככה, יעקב אבינו רואה את מלכות השם המלאה והשלמה, הוא רואה איך כל האימפריות נופלות, ואחרי בבל טיפול גם פרס ומדי, ואחרי זה טיפול יוון, ואחרי זה טיפול רומא, והוא רואה כבר את הכל, מלכות השם המלאה והשלמה עתידית, וגם מי שהיה הולך לבית המקדש היה מתעלה במדרגה מסוימת כזאת של קודש להרגיש את מלכות השם בעולם, ולכן מפיו היה יוצא לא אמן אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד של כל אדם. ולכך במקום קדוש כמו בית המקדש עונים גם כן ברוך שם כבוד מלכותו. ולכך יעקב שהיה הקדוש, כן, יעקב הוא היה קדוש, איש תם, תם זה שלם, הקדושה זה שלמות, תומה זה חוסך שלמות, קדוש זה הכוונה שלם, המדרגה של קדושים תהיו כי קדוש אני, הבו פרושים מן הערבה ומן העבירה, זאת אומרת תהיו שלמים, אל תתעסקו בעניינים האלה, בקלקולים האלה, תהיו שלמים. ויעקב היה כידוע מאוד מאוד קדוש. ולכך יעקב שהיה, כן, ראיתי פירוש כזה, שכתוב בפרשה שלנו, שהייתה, פרשת וישלח, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, נכון? ככה כתוב. אבל זה לא היה איש, זה היה מלאך. אז למה כתוב ויאבק איש עמו? זה לא היה איש, זה היה מלאך. אז שמעתי פירוש כזה, שביחס למדרגת יעקב אבינו, מלאך הוא בדרגה של איש. הבנתם? יעקב הוא במדרגה כל כך גבוהה, שכשמלאך מתייצב לפניו, הוא כמו דרגת איש ביחס ליעקב אבינו. עד כדי כך יעקב הוא קדוש. בסדר, אז מה המלאך? בסך הכל את הבן אדם, זה התחילו איש. ביחס יעקב אבינו. נכון, ודאי, כי הקדושה של יעקב, אתה שואל מצוין, כי הקדושה של יעקב היא גמר הבניין. הקדושה של יעקב לא הופיעה ככה בעולם פתאום. אדם לא יכול ליפול מן המיטה ולהיות פתאום קדוש. אז זה סולם. שאלוקי אברהם, אחרי שאברהם עשה את העבודה בעולם, אלוקי יצחק, ואחרי שיצחק עשה את עבודתו בעולם, מגיעים לאלוקי יעקב, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל. ולכך יעקב שהיה הקדוש ראוי לו לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כאשר שמע מן בניו, שמע ישראל לשם אלוקינו השם אחד. אז על זה רבותינו עכשיו התלבטו, ככה אומרת הגמרא, האם, מה עושים עם הפסוק הזה שיעקב אבינו אמר? אם להגיד אותו בכל רם, אבל משה רבינו לא כתוב את זה בתורה? איך אתה אומר פסוק שם? אתם יודעים שאי אפשר להגיד דברים שהקדוש משה רבינו לא אמר. משל, יש הלכה כזאת, שבזמן שמברכים, אדם קוראים לו לקרוא בתורה. בסדר? אז הוא עולה לתורה. בזמן שהוא מברך ברכות התורה, לפני קריאת התורה, אז כתוב בהלכה שאדם צריך או לחסות את הספר תורה, או להטות את עצמו. למה? כדי שלא יחשבו שהוא קורא את ברכות התורה מתורה ספר תורה. כי אין דבר כזה. שמה לא כתוב. שאדם לא ייתן הרגשה שהוא קורא עכשיו בספר תורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר ברכה בנו. למה פתאום? זה תורה שבעל פה, זה לא תורה שבכתב. אסור להוסיף. אתה יכול לתת לה... אז אמרו רבותינו, מה אנחנו עושים עכשיו? צד שני, לא להגיד את הפסוק הזה? יעקב אבינו אמר אותו, מה עושים? וכאמר, ככה החכמים מציגים את הבעיה הזאת בגמרא, נמרין הוא לאמרו משה, אם נאמר אותו, הרי משה רבינו לא אמר, לנמרין הוא, אמר יעקב, אמר יעקב, אז אנחנו בבעיה, אנחנו בין הפטיש לבין הסדן, בן יעקב שאמר למשה רבנו שלא כתב. ומה שמשה לא אמר אותו. עכשיו, אם כן, עכשיו היא בכלל נשאלת שאלה. אז זה למה משה רבנו לא אמר אותו? הרי בטח משה רבנו שמע שיעקב אמר את הפסוק, נכון? אז למה הוא לא הכניס את זה בתוך שמה ישראל, בתוירה? כי כל אחד מישראל יכול לומר שמי ישראל, כמו שפירשנו. אבל אין כל אחד מישראל יכול לומר ברוך השם גאות מלכותו לעולם ועד. הבנתם? זאת אומרת, כדי להעיז להגיד את הפסוק הזה, צריכים להיות במדרגה ראויה. אז משה רבנו כתב את הפסוק שראוי שכל אחד יאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, זה בסדר. אבל שאדם יבוא ויגיד, אני רואה את מלכות השם בעולם. אתה רואה את מלכות השם בעולם? אתה בטוח שאתה רואה את מלכות השם בעולם? אי אפשר לצור לה שאדם יעשה שקר בעצמו. לנו זה ייקח עוד הרבה זמן, אנחנו נראה את המדרגה הזאת של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ולפיכך לא אמר הוא משה, כי משה אמת ותורתו אמת. ואמרו לא נמרנו, מצד שני מה, לא נאמר אותו? הרי אמרו יעקב. וזה מפני כי כבר אמרנו כי ראו יעקב שהיה קדוש לומר ברור שם כבר מלכותו, כאשר שומע מלכות שמיים שנזכר בשמע ישראל. אבל יעקב אמינו כן במדרגה שלו יכול להגיד. מפה אתם יודעים מה למדנו? למדנו הדרכה, רבותיי, שלא כל אחד יכול להגיד הכל. תגיד, אבל הוא אמר. יכול להיות שהוא אמר. לא מותר לומר, אבל לא בטוח שלך מותר לומר. אתם מבינים? פה למדנו דבר חשוב מאוד. יעקב אבינו אמר, יש לו את הזכות לומר. כדי לומר דברים מסוימים, צריך את הזכות, את הכתפיים, כדי להגיד את הדברים. כי אם אתה לא במדרגה, ואתה לא ברמה, אז להגיד סתם דברים, זה לא רציני. מי אתה בכלל? כשאתה תגיד דברים כאלה, קיבלנו שיעור? דרך אגב, קיבלנו פה שיעור. יעקב אבינו יכול לומר, כי ראו יעקב שהיה קדוש לומר רושן כבוד מלכותו, כאשר שומע מלכות שמיים שנזכר בשמה ישראל. ומה שאמר רושן כבוד מלכותו הוא מלכות שמיים בשלמות, כמו שאמרנו, יעקב אבינו, מהמקום שבו הוא נמצא, הוא במקום כל כך גבוה, שהוא צופה למרחקים, והוא רואה אכן את מלכות שמיים השלמה, אז הוא יכול להגיד. והרי אנו צריכים לקבל לנו מלכות שמיים כמו יעקב, שהיה מקבל מלכות שמיים בשלמות, ולכך תקנו שיאמרו בחשאי. זאת אומרת, אנחנו קיבלנו מיעקב אבינו מסורת, אבל אנחנו מלאי ענווה, ומכיוון שאנחנו לא רואים כמו שהוא ראה, אז אנחנו אומרים, יודעים שזה, אבל כיוון שאנחנו עדיין לא במדרגה, אז אנחנו אומרים את זה שקט. כדי לא לתת הרגשה שכאילו אנחנו כבר רואים כמו יעקב אבינו את מלכות שמיים השלמה. כי באמת האדם מצד שיש בו נשמה נבדלת שיושבת בנסתר. תשמעו טוב מה שהוא אומר. אומר, אז תבוא את הבידה, אז אולי זה לא אמת. אז מה פתאום בכלל אתה אומר אפילו בחשאי? מה פתאום אפילו בלחש תגיד ברוך שם מלכותו לעולם ועד? זה לא רציני. אם אתה לא במדרגה שאתה רואה, אז אל תגיד בכלל. אז למה רבותינו כן תקנו לומר את זה בחשאי? ואז המהר"ל מתרץ תירוץ נפלא. והוא שזה לא מדויק שאנחנו לא רואים. אנחנו כן רואים. איפה אנחנו רואים את זה? לא מצד ההכרה הגלויה שלנו, אלא מצד הנשמה הנסתרת שבנו. נשמתנו כן רואה. היא מרגישה את זה. היא מלאה ביטחון ואמונה בשם, שמלכותו מלכות כל עולמים. אבל זה הנשמה, והנשמה היא נסתרת. זה לא צד גלוי שבאדם. זה הכרה כזאת פנימית, נשמתית, שהיא קודמת להכרה הגלויה. קודמת להכרה הגלויה. לכן אנחנו ננהג באמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כאותה מדרגה של תפיסה. מה התפיסה היא בנסתר? אף נגיד את זה בנסתר, כלומר בלחש. ולאחר תקנו שאומרו בחשאי, כי באמת אדם מצד שיש בו נשמה נבדלת שהיא יושבת בנסתר, והנשמה היא קדושה נבדלת, יכול לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מצד זה מותר לאדם להגיד. מצד מה? מצד נשמתו, לא מצד הכרתו, אבל מצד נשמתו. יש לו תפיסה כזאת, יש לו הרגשה כזאת, יש לו ידיעה כזאת. כן? ולפיכך תקנו שיאמרו אותו בחשאי, כמו שהנשמה שהיא קדושה יושבת בסתר, בסתר המדרגה. יש דברים שאדם מרגיש, כמו שמשל, כתוב מסכת חגיגה, שאסור ללמד דברים מסוימים, אסור ללמד אותם. אז כן, אז איך אדם ידע? אסור ללמד מעשה מרכבה. טוב, אז איך מוסרים מעשה מרכבה אם אסור ללמד אותו? אסור ללמד אותו. אז איך מוסרים את זה?
דרשות.
אה?
דרשות.
דרשות.
בגמרא.
כן, אבל אסור להגיד, אסור ללמד תלמיד. תלמיד יבוא, יגיד, תלמד אותי, בבקשה, יגיד לרב. הרב יגיד, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אתה מוכן, אתה ראוי, אתה מתאים, אתה בסדר, אתה תלמיד חכם, אתה גדול, אתה קדוש, אבל אסור ללמד אותך. כן, אז כבודו, יש לי שאלה, ואיך אתה יודע? איך אתה יודע? אם אסור ללמד, אבל איך אתה יודע? פה אנחנו לומדים שיש מדרגה של תורה, שזה לא הולך דרך אמירה מפורשת. אלא לומדים דברים, ומתוך הדברים שלומדים, משתעמים דברים נוספים, שאו האדם קולט אותם, או אדם לא קולט אותם. אם אדם לא קולט אותם, מצוין, סימן שהוא לא מתאים. ואם הוא קולט אותם, הוא לא יגיד שהוא שמע את זה, כי הוא לא שמע את זה. הבנתם? אז הרב ילמד דברים לתלמידים, והתלמידים שמגיעים למדרגה הראויה, המתאימה, הם יבינו דבר מתוך דבר, ומתוך זה, והרב ירגיש שהתלמיד תפס. לפעמים אתה אומר דבר אחד, ומתוך מה שאתה אומר, מישהו כבר מבין יותר ממה שאמרת. יופי. זה בדיוק מה שהוא מסביר כאן. שהנשמה שלנו היא קדושה, אלוקאי, נשמה שאתה ביטה, הוראתה, בראתה, אתה יזרתה, והיא תופסת את הברוך שם כבר מלכותו לא נווה. אז לכן אומרים שקט, כמו שהנשמה יושבת בשקט בתור גופו של אדם. אבל יעקב, אצלו הנשמתיות היא לא נסתרת, אלא היא גלויה. לכן מה כתוב? שיעקב אבינו לא מת. שמעתם פעם שנשמה יכולה למות? אין דבר כזה, היא נשמה שתמות. הגוף, כן, אבל הנשמה, לא. לכן מה אמרו רבותינו מסכת תענית? יעקב אבינו לא מת. למה? כי הוא במדרגה נשמתית. אז איך אפשר שבמדרגה נשמתית ימות? אז לא מת. ולכן הוא יכול להגיד בגלוי, לא בנסתר, ברוך שם כבוד מוכתו לעולם ועד. אבל אתה לא יכול להגיד. אז מה אתה יכול? אתה יכול להגיד שקט. כפי המדרגה שלך. אבל יעקב היה אומר ברוך שם כבוד מלכותו, כי הוא קדוש בעצמו. כן.
יש לי שתי שאלות.
כן.
נכון,
עוד מעט המאמר על יגע בדבר הזה. מה קורה שביום הכיפורים פתאום אנחנו אומרים, וכך הוא מסיים את ענייני הפרק הזה, אתה שואל מצויה. מה הדבר השני?
לגבי, אמרת שהאיש נומת יעקב, המלאך הוא איש נומת יעקב. הפרשה הזאת היא גם, יוסף פוגש באיש. אז מה גם, יוסף בגיל 17?
נכון, בטח, ודאי. מה, איך אונקלוס מתרגם בן זקונים הוא לו? כתוב שיוסף בן זקונים הוא לו ליעקב. אומר, מתרגם אונקלוס, בר חכימה. כלומר, הוא מסר את כל חוכמתו ליוסף. גם יוסף הוא במדרגה הזאת. רואים את הקדושה של יוסף הצדיק. אתם לא יודעים שלא כולם יכולים לקבל תואר ככה. נכון שיש היום חלוקת תוארים בזול. אבל פעם, כשהיו אומרים על מישהו שהוא היה צדיק, זה היה שהוא באמת היה צדיק. אתם מבינים? זה היה מדרגה כזאת. בוודאי, אם אומרים יוסף הצדיק, אז מה זה אומר? זה אומר שהוא קדוש, שהוא במדרגה של קדושה. אחרי אתה לא יכול להגיד על מישהו צדיק. ורואים, אתם מבינים מה שעובר על יוסף במצרים, והוא לא נכשל, והוא לא נפל, והוא לא התקלקל. בשום דבר לא ירד, בשום דבר הוא לא ירד ממדרגתו. שם השם היה שגור בפיו, ואשת פוטיפר מתלבשת עליו. וחבל על הזמן. איך הוא עומד בזה? זה, זה, זה מדרגה עצומה. ודאי, גם יוסף הוא כזה, נכון? אתה צודק. ולכך, כאמר בגמרא, נמרנו, ברור שנגיד מלכות עולם עבר, זה גנאי. אנחנו לא יכולים להגיד. שהרי אין האדם שאינו קדוש ראוי לזה. לא יכול להגיד. ואין ראוי לא לומר ברור שנגיד מלכות עולם ועד. סתם פלסטר. אתה אומר דבר שהוא לא נכון. כי אין ראוי רק למי שהוא קדוש לגמרי להגיד את המשפט הזה. לא נאמר, יש כאן לא נאמר, סליחה. אז עכשיו אתם זוכרים, זה המשל. זה המשל. כמו אותה בת מלך שהריחה את ציקי גדירה. נכון מאוד, חכמים נתנו לזה את המשל הזה. מה נעשה? משל לבת מלך, בסוף העמוד הקודם צדיק ח' ששורות מן הסוף. משל לבת מלך שהריחה ציקי גדירה. תאמר, יש לה גנאי. לא תאמר, יש לה צער. התחילו עבדיה והביאו לה בחשאי. זאת אומרת, אותה בת מלך, יש לה ריח פתאום של מה שמתבשל בסיר. אז היא רוצה ללכת לאכול ישר מתוך הסיר. אומרים לה, גברת, את בת מלך. לא אוכלים מתוך סירים. מצד שני, אם היא לא תאכל, יש לה צער. היא קיבלה, אפילו ביום הכיפורים, אדם שמקבל ככה, שהוא מריח דבר, הוא לא יכול להתאפק, זה יכול להיות מסוכן. יש לה צער. אז אם אנחנו לא נגיד ברוך שם גדול מלכות עולם, להגיד ברוך שם גדול מלכות עולם, זה גנאי. למה? אתה אומר דבר שאתה לא שייך לו. מצד שני, אם לא נגיד, יש לנו צער. לא נאמר, יש כאן צער. כי יש כאן צד מכוח הנשמה. לומר, ברוך שם גדול מלכות עולם ועד. כי הנשמה אומר, למה אתה לא אומר ברוך שם גדול מלכות עולם ועד? אני כן שייכת למדרגה הזאת של אמירת ברוך שם גדול מלכות עולם ועד. אז למה לא תגיד? וכאשר שומע הזכרת השם שהוא בשמע ישראל, אם לא יאמר ברוך שם כבוד מלכותו, אשר שבר זה, שלמות קבלת מלכות שמיים, לכך אמר יעקב ברוך שם גדול מלכותו להשלים קבלת מלכות שמיים. אם לא יאמר יש כאן שר, רצה לומר חיסרון. כלומר, אם אנחנו לא נגיד ברוך שם גדול מלכותו, מצד אחד להגיד זה בעיה, כי אנחנו לא במדרגה הזו של קדושה. מצד שני, לא להגיד זה חיסרון. למה? כי הנשמה יש לה כבר תפיסה כזאת. כי הנשמה כבר מרגישה את מלכות השם. אז מה נעשה עכשיו? לפיכך תקנו לומר בחשאי, כי מצד הנשמה הקדושה הנבדלת שיש בה אדם, יש לומר ברוך שם כבוד מלכות. אתם שומעים מה שאומר המהר"ל? שמצד נשמתנו אנחנו כבר מרגישים את מלכות השם בעולם. לכן מה אומרים כל יום? השם מלך. מה מלך? בהווה? כן, איך אתה אומר דבר כזה? מלך. מרגישים. מצד הנשמה מרגישים. כי מצד הנשמה הקדושה נבדלת, יש באדם, שיש באדם, יש לומר ברוך שם כבוד מלכותו. כי מצד הנשמה דומה האדם למלך. הוא כבר רואה את מלכות השם. וכמו שהמלאכים אומרים ברוך שם כבוד מלכותו, מצד קדושתם, כך מצד הנשמה יש לאדם לומר גם כן ברוך שם כבוד מלכותו, רק הגוף הוא מעכב. אבל יעקב שהיה קדוש בוודאי היה יכול לומר, ולפיכך אם לא יאמר כלל, אבל אם האדם מצד שני לא יאמר בכלל, יש כאן צער וחיסרון לנשמה, כי מצד הנשמה יש לומר, ולכך תקנו לומר בחשאי. זה כלומר אמירה בחשאי זה לא פשרה, זה ביטוי למדרגה האמיתית שלנו, שמצד הצד הנסתר שבנו יש הכרה במלכות השם, זה הנשמה, לכן אומרים אותו בנסתר. מצד הגלוי אנחנו עוד לא משיגים, כי אנחנו לא במדרגה של יעקב אבינו. זה ההסבר. ודבר זה כנגד הנשמה שהיא יושבת בנסתר, כמו שאמרו בפרק כמה דברכות, מה הקדוש ברוך הוא יושב בנסתר, ככה הנשמה יושבת בנסתר. ומאחר כי ברוך שם כבוד מלכותו היא לנשמה בלבד, תקנו לומר אותה בחשאי ובאסתר. וזה שאמר משל לבת מלך, מי זה הבת מלך הזאת עכשיו? סוף סוף אנחנו מבינים את הסוד שבמשל. מי זאת הבת מלך שמתאווה? זה הנשמה. מדמה הנשמה לבת מלך, שהיא ביתו של הקדוש ברוך הוא. וביום הכיפורים, שהוא יום קדוש, וישראל כולם קדושים, שאין בהם דברים הגופניים, שהם אכילה, ושתייה, תשמיש המיטה, ריצה, שיחה, תנדל, אז בוודאי, אף היחיד אומר ברוך השם ומלכותו, כי השבח הזה אינו שייך רק למי שהוא קדוש, כמו שאמרנו, ביום הכיפורים מה קורה לנו? ביום הכיפורים קורה לנו דבר פשוט, שאנחנו עוזבים את הפרטיות שלנו, ולכן אנחנו קדושים. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, הכל בלשון רבים אם שמתם לב, לפני השם תתארו. מה דרש על זה רבי עקיבא? סוף מסכת יומא. אשריכם ישראל, מי מתאר אתכם ולפני מי אתם מתארים? מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים? אף השם מתאר את ישראל. כלומר ביום הכיפורים, מה הדבר הכי חשוב? לא, שחוזרים להיות חברים טובים. כי יום הכיפורים מחפר על העבירות שבין אדם לבקום, אבל לא מחפר על בן אדם של חברו. אז כולם חוזרים להיות שייכים לכלל אחד, ואז כשחוזרים חוזרים להיות שייכים לכלל אחד, אז הפרטיות מתבטלת. אין, אני אוכל עוף מפותם, ואתה אוכל לחם יבש. אתה יודע למה אין ככה הבדל ביום הכיפורים? שאני אוכל עוף מפותם ואתה אוכל לחם יבש? כי אף אחד לא אוכל. כולנו חוזרים להיות שייכים לכלל אחד. ומתוך השייכות הזאת לכלליות, אז אנחנו עולים למדרגה של קדושה. ומתוך המדרגה של הקדושה מותר לנו להגיד ברוך השם קדוש מלכות עולם, ואת זה כבר אמת. ולכר בבית המקדש שהוא קדוש אין עונים אמן, רק ברוך שם כבוד מלכותו. ובקריאת שמה תקנו לומר אותה בחשאי, כי דבר זה הוא השלמת קבלת מלכותו. כלומר בדרך כלל כל השנה אומרים את זה בחשאי, ויש לך להבין עוד העין. עכשיו המהר"ל עובר לעוד דבר נוסף, שהעין של שמע היא גדולה, נכון? ככה מסורת כתובה ב ספר תורה, וכן הדלת מן אחד, וזהו עד. כי ישראל הם עדות על השם יתברך שהוא אחד, וכמו שאמרו במדרש, שלושה מעידין זה על זה, ישראל ושבת מעידין על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, וכמו שביארנו זה בהקדמה לפירוש מסכת אבות דרך חיים זה נקרא. ועוד ערכנו במקום אחר אין שם, והתבהר לך דברים ברורים, ואבן אותם, דברים עמוקים מאוד. בטח?
למה כן, גם יום שבת ויום קדוש, גם דווקא יום הכיפורים.
אתה צודק, אתה צודק. אבל עם כל קדושתו שיש ביום הזה, צד מסוים פרטי נשאר. כי ההוא אוכל ככה, וההוא אוכל ככה, וכו' וכו'. בעומק העניין אתה צודק. לכן גם הרב קוק אגב אומר, שאחד מן המטרות של שבת, זה להחזיר שוויון בחברה. שכולם מפסיקים לעבוד, מלאכה, כולם הולכים בית הכנסת, מתלבשים כולם בגדי שבת וכו' וכו'. אבל עדיין צד מסוים כזה, לא יכול לגמרי להופיע. עדיין יש איזה משהו שמעכב, להשיג את אותה קדושה. אבל ביום הכיפורים, שכל צד פרטי מתבטל, עולים למדרגה עצומה, ואנחנו כבר כמו מדרגת יעקב אבינו, מותר לנו להגיד ברוך שם כבוד מלכותו, נותנים לנו רשות להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ביום הכיפורים. אנחנו כמו מלאכים, אז זה מצאים את זה. זה רק אגב, מפה נבין את הערך שכל פעם שאנחנו אומרים קריאת שמה, ואנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מה אנחנו מבטאים פה? איזה עניין אנחנו מבטאים כאן? זה מדרגה עצומה. עדיין בינתיים מותר לנו להגיד את זה בלחש מצד הנשמה שבנו. בכל מקום צריכים להתכונן, כי יום אחד נגיד את זה בכל רם. ייבנה בית המקדש רבותיי, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמה זה בכל רם. זה לא בלחש. זה אחרי כל ברכה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמן. שבוע טוב.